שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו איתכם כאן בשטח משפטי. וכמדי שבוע אנחנו בעזרת השם נעשה מאמץ להביא לכם את הסוגיות המשפטיות, המעניינות, הבוערות, אל פני השטח, כשם התוכנית. השבוע שעבר עלינו נסע עמו כותרות משפטיות, הזמן לא עוצר, ועם כל הלחימה מסביב וסוגיית החטופים שלא מרפא ורק מתעצמת, גם עולם המשפט ממשיך, מתקדם, מתחדש, ואנחנו נעשה מאמץ לעקוב אחריו. אז בלי הקדמה מיותרת, אנחנו נצא לדרך, לא לפני שנודה לעורכת המסורה שלנו מיכל יוסקוביץ' ושלמה פולק, לטכנאי השידור פנחס בינדר, אני איתכם כמדי שבוע, עורך דין נתנאל לאופר מאחורי המיקרופון, נצא לדרך. פורסם כי היועצת המשפטית דעתה היא נגד הצעת החוק למניעת ייצוג משפטי למחבלי הנוח'בה בטענה כי החוק יפגע בלגיטימציה של ישראל במוסדות המשפטיים הבינלאומיים, במיוחד במה שעסקנו לאחרונה בבית הדין בהג. נמצא איתנו בעידן הזה ניצב בדימוס אבי וייס, שלום לך.
שלום וברכה, ניצב משנה בדימוס.
ניצב משנה בדימוס.
כן, קיבלתי תת ניצב לפנסיה, אבל דרגת כתף זה ניצב משנה, כן.
אז אנחנו מצטרפים לתיקון. תראה, כל הסוגיה הזאת של השלכות משפטיות כאלה ואחרות על ערכאות בינלאומיות היא סוגיה בוערת, נזהרים בה משנה זהירות. בוא נשמע קודם כל דעתך האישית בנושא. פורסם שאתה, דעתך די ברורה בעניין.
קודם כל, לא ברור לי מה אתה מזהירות. היועצת המשפטית לממשלה, שחשפתי זה שבוע וחצי, נדמה לי, לאחר הטבח, לאחר שבת השחורה, אנשים אמרו לי, אתה לא יכול להיות, כי היה אז צו איסור פרסום, אבל הובלתי את זה קצת בעקיפין, ובסוף הפרקליטות נאלצה להודות, שהיא השתלטה באופן לא חוקי על מחבלי הנוח'בה, אלה שביצעו את הטבח והרצח ומסע ההרג בישראל. יש כמות לא מבוטלת, אז באותו זמן שחשפתי היה כבר מעל 100.
כמה אנחנו עומדים היום?
אנחנו עומדים בכמה מאות כבר.
כמה מאות, אוקיי.
כן, זה כנראה, לא מדווחים, אבל זה כנראה עבר את האלף. אז אנחנו נמצאים במצב לא נורמלי, שלא היה בשום מדינה בעולם. שום מדינה בעולם אין במצב שבה אנשים שמבצעים טבח עוברים למסלול פלילי. מה היא עשה? בלי לשאול את הקבינט, את שר לביטחון לאומי או מישהו מוסמך, היא החליטה להפקיע את להב 433, שבאותו זמן עסקה במשך כמה שנים ברדיפה אחרי ימין, נתניה וכדומה, שזה סיפור שאת דבר, כי המשפט...
נכון, נושא לכמה תוכניות הייתי אומר, לא לתוכנית אחת.
כן, ולקחה את כל להב 433, על כל אנשיו זה כ-1600 איש, ועוד יחידות מסביב, מז"פ, מודיעין וכדומה, יחידות תומכות, לחקור ולהקים מעין מבנה חדש של תיקים פליליים לאנשי הנוח'בה. סליחה, מה זה הדבר הזה? לפי איזה חוק זה? מה זה השיטה הזאת? עכשיו כמובן שעושים את השיטה שהתחילה כבר לפני כמה שנים טובות, וראינו את זה בתיקי אלפים, פרקליטים מלווים, מה זה פרקליטים מלווים? הם נמצאים בתוך להב 433, ונותנים הוראות לחוקרים. ככה היא שולטת באמצעות הפרקליטים המלווים, על התהליך הזה. צריך להבין שתהליך אזרחי המשמעות שצריך לעשות הערכות מעצר, ואכן כולם עוברו להערכות מעצר. עשו תיקון בחוק מהיר שאפשר להאריך למעצר עד 25 יום.
כדי שלא יצטרכו כל 10 ימים.
נביא יותר מדי, כן, נכון. אז זה התיקון שעשו בחוק לטובת העניין הזה, אבל חוץ מזה גם התקבלו כל מיני החלטות מוזרות, כגון שעכשיו מתנגדת להצעת החוק שהסנגוריה הציבורית, שמההתחלה הודיעה, אנחנו לא מוכנים להגן על המחבלים הללו, אז שיהיה הצעת חוק שזה יהיה מעוגן בגרובים, שתהיה חבר כנסת רוטמן, גם לזה מתנגדת, זאת אומרת שהם יזכו גם להגנה אצלנו, לא רק סנגורים חיצוניים, כמו אייסמן למשל קיבל לסנגור מגרמניה.
כן.
אז הסיפור של הראיות הוא הדבר הכי חמור. למה? אין ראיות.
פה באמת עסקנו, הייתי רוצה באמת לציין את הנקודה הזאת במיוחד בראיון זה. עסקנו פה בתוכנית בשאלת הראיות.
יש לי נושא הרבה יותר חשוב מזה שהוא נקרא פרשת המרגל או פרשת החייל המתחזה, או איך שלא נקרא לזה.
סוגיה שאנחנו, אני חושב שהתקשורת כולה מנועה בשלב הזה מלעסוק בה.
אבל אני עוסק בה כל הזמן, כבר מזה חודשיים, ואני
באמת,
מדווח.
זו באמת הסוגיה הבאה שרצינו, רציתי לדבר איתך עליה לגבי כן. חבר הכנסת אלמוג כהן גם, אבל בוא נסיים נכון, באיזה שאלה או שתיים בעניין הזה. כן, כן, כמובן.
אני חוזר,
בעניין הזה, לנוח בה. בוא נדייק רגע איזושהי סוגיה.
כן,
כן.
אין ראיות, אם נניח יש 1,000 נוח בה, 998 אין ראיות. למה? כי אי אפשר לייחס רצח ספציפי למחבל ספציפי. כי, לא, כי בזמן שאנשי זקה אספו את הגביעות, שרידים וכדומה, לא עשו תהליך זיהוי פלילי. יש מסלול של איסוף ראיות פלילי. לא היה תהליך כזה, וגם במתקן שוע.
אז פה באמת
לא
יש כבר פתרון, אומרת, לא נכון, יודעים. נכון. אבל יש כבר פתרון שמוצע. יש איזשהו כלי משפטי, דובר עליו כאן בתוכנית כמה פעמים, של עבירה בצוותא. זאת אומרת, אם אנחנו נראה,
נכון, אבל זה צריך להפעיל חוק אחר,
כן.
חוק השמדת עם, וצריך לעשות בו התאמות, ולתקן אותו כדי שיתאים לסיפור הזה.
יש קולות שאומרות, יש קולות שאומרים שגם אם לא עבירה של השמדת עם, גם עבירת רצח יכולה
להיות. אבל לא הלכו על זה. אנחנו שלושה חודשים ולא הלכו על זה.
נכון, נכון. האמת, אני חושב שאם נודע על האמת, המערכת כולה עדיין לא סגורה על עצמה. בלשון העם, לאן הולכים?
מה זאת אומרת לא סגורה? היא השתלטה על המערכת ולא נותנת לעשות
שום דבר. אתה מדבר על היועמ"שית, כן, כן.
בוודאי. נכון, לא נותן לעשות, מה זה? אנחנו שלושה חודשים כבר, יותר משלושה חודשים אחרי שתפסו אותם, ולא קרה שום דבר, לא הלכו בשום מצלול אחר. אז סתם דיבורים באוויר זה נחמד, משפטנים שממציאים סיפורים נחמד, הקימו ועדה סודית בכנסת, זה נחמד, אבל לא קורה כלום, זה הכל דיבורים. במציאות היא שולטת בתהליך לכל האורך, וגם מינו שופט, שיהיה שופט בתי משפט של נוחמה וכו', במקום שהיה צריך לפי החוק ללכת במסלול צבאי, בית דין צבאי וצ'יק צ'אק להעמיד אותם לדין, ואם צריך גם להוציא להורג תמורת הרוגים שם, כל אחד שהחמאס הרג היו צריכים להוציא עשר אצלנו, גזרי דין מוות, אבל לא קרה כלום, חוץ מהערכות מעצר, לא קרה כלום, אין ראיות, נגדם בעוד אחרי זה משפטי זוטה, הם יגידו את ההודעות שאנחנו עודנו, הוציאו בעינויים, כן. נו באמת, ומה עכשיו ייצור זכאים?
זאת טענה, אכן, הסוגיה הראייתית היא בעייתית, עלתה גם טענה שקצת בעייתי לשפוט אותם בדין צבאי, אם זה היה קורה ביהודה ושומרון היה יותר קל, פה זה קרה בשטחי ישראל, אנחנו לא יכולים להחליט.
אפשר היה לשפוט אותם בעזה.
כן, זה נכון, אם היינו מקיימים את המשפט, אבל היינו אז צריכים לתפוס אותם בעזה, קצת בעייתי הסוגיה, בוא נתקדם.
לא נכון, לא קשוט, לא נכון.
כי הם חצו לשטחנו. לא, אני מדבר על אלה שחצו לשטחנו ונתפסו פה.
אז מה הם נתפסו בשטחנו, אבל זה בכלל לא שייך.
כן.
אתה יכול לשפוט לפי מקום מגוריו של האדם. ככה כתוב בחוק, זה הכל.
נכון, נכון, היה, גם על זה היה ויכוח, האם מקום מגוריו של האדם הוא גם איפה שהדין הישראלי לא חל, אבל בוא, הרי זה סוגיה, אפשר להגיד פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בדבר כזה, הרי לא יעלה על הדעת.
אין במקרה דבר כזה בשום דבר בעולם.
נכון,
אין, זה
נכון.
המצאה ישראלית.
הרי זה ודאי שהם,
כזאת מחורבנת, כזאת קשה.
נכון.
מחדד, כזאת לא הגיונית. לא
נחדד למאזיננו את הנקודה. נחדד למאזיננו את הנקודה. הרי אם נתפוס עכשיו תייר כפריסאי כאן בארץ שעובר איזושהי עבירה פלילית, לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל, בחוקי מדינת ישראל, תשפוט אותו בכפריסין. אבל פה יש מצב שכביכול רצועת עזה, שגם בסוגיה הזאת עסקנו כאן לא מעט בתוכנית, אין לה בכלל מעמד בינלאומי כלשהו של איזושהי ישות מדינתית אחרת. יכול להיות שישראל אפילו על פי הדין הבינלאומי זכאית לדון בדין צבאי את האזרחים העזתיים, אבל נשים את זה רגע בצד. בואו נעסוק בסוגיה שהיא באמת תופסת תאוצה ביומיים שלושה האחרונים, סוגיית חבר הכנסת אלמוג כהן, והנושא שהוא מושתק מלדבר עליו אבל רומז עליו לא אחת. יש איזושהי סוגיה, נאמר לזה למאזיננו, משפטית סלש ביטחונית, שבגללה לדעתך, כמו שפרסמת, חבר הכנסת אלמוג כהן נאלץ להתמודד עם איזשהו שלד מלפני הרבה שנים.
כן, זה היה אחד הפרקים הכי הזויים. אני כל יכול לספר מה קרה. חבר הכנסת אלמוג, שלא הכרתי אותו בכלל, ואני לא חבר באיזה מפלגה שלא דומה. ממש, לא היה לי שום, קראתי עליו בעיתונים, אבל כמו כל אזרח, לא הכרתי אותו. פנה אלי יום אחד, בערך שבועיים לאחר הטבח, השבת השחורה, ואמר, תשמע, אני קיבלתי מידע שבו הפרקליטות מנסה לקבור פרשייה מאוד חמורה, אפשר להגיד, נניח, היא תומה לסיפור עיגול, ואין לי יותר פרטים, וזה נראה לי מאוד בעייתי.
כן.
או לא ידע את השם, לא יודע מה, מי הוא. לא יודע למה הוא פנה אליי, אבל כנראה הוא ימין שאני מומחה לפתרות בעיות קשות, ככה הרבה שנים זה הקריירה השנייה שלי לאחר שפרשתי.
כן, פתרון בעיות קשות ופרשיות ריגול עמומות.
עמומות, כן, נכון, ואז עבדנו במשך כחודש ופתרנו את הכל. למעט דברים שאין לנו גישה אליהם, זה ברור, אנחנו לא יודעים מה כתוב במסמכי החקירה של החשוד. אבל קרה דבר מדהים. ככל שאנחנו העמקנו לחפור, הם העמיקו את המעטה של הסודיות סביב הסוגיה הזאת. הם הסתירו גם את הצווים. לקח לי חודשיים לקבל את הצו. שהצו עצמו אסור בפרסום, ועצם קיומו אסור בפרסום. זאת אומרת, הצו הוא איסור פרסום, ועצם פרסומו אסור בפרסום. עד כדי כך הם מסתירים את זה.
כן.
ואז נשאלים כמה שאלות בסיסיות שנתחיל אותן מאפס. אם, אפילו לפי הודעת הפרקליטות, שאדם שהתחזה לסרן, קצין צה"ל בדרגת סרן, אגב זה, העניין הזה שולל את כל מה שרץ ברשתות ביממות האחרונות, כאילו שבן זוגה של שקמה ברסלר, שהוא סגן ראש השב"כ, הוא החשוד.
שמיד יצא הכחשה כמובן בעניין הזה. זמננו קצר, אז תן לנו בשניים שלושה משפטים את המקרה.
זה כמובן בלתי הגיוני, מיד אני אגיד, זה לא הגיוני, אם זה בן אדם שהתחזה לסרן, אגב הוא לא צריך להתחזות לסרן, הוא סרן. ואז נשאל את השאלה, סרן ביחידה מסווגת, נשאל את השאלה, למה זה פרשייה שנחקרת בלהב 433? מה זה שייך? זה סוגיה צבאית שצריכה להיחקר במצח ולהגיע לבית דין צבאי. עוד פעם אנחנו חוזרים על השאלות המטומטמות האלה שכבר נתקנו איתם לפני 10 דקות ששאלת אותי על הנוח בה. אותו סיפור.
סוגיה אחרת עם אותה כותרת. ניצב משנה בדימוס אבי וייס. אנחנו צריכים לסיים את הרעיון ואני מקווה שנוכל להמשיך לדבר בסוגיות האלה בתוכניות הבאות.
כן, יש לי אגב חידוש בשבילכם.
כן.
רק בשבילכם, כזה טרי. עומדים לסגור את התיק הזה כדי לקבור אותו. יש שתי דרכים לסגור, ויכול להיות שישבו בין שתיהן. אחד זה עסקת טיעון, והשנייה הכרזה על אישפיות זמנית, וייתכן ובכך יקזרו את התיק כדי שלא יבואו.
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשייה הזאת. תודה רבה לך שהיית איתנו. ובאותם עניינים נמצאת איתנו חברת הכנסת, עורכת הדין, טלי גוטליב, שלום לך.
מה שלומך, עורך דין לאופר?
מצוין, ברוך השם, תודה שאת איתנו, נקווה כולנו, ואת אורחת כאן פעם שנייה בתוכנית הזו, ואנחנו מודים לך על כך. בואי נמשיך באותו עניין, חבר הכנסת אלמוג כהן, נחקר בעזרה, את מרגישה שיש איזו אווירת השתקה במסדרונות הכנסת? ואו 433?
זה דווקא לא במסדרונות הכנסת. אלמוג כהן מנסה להביא לקדמת השיח עניין רב חשיבות שקשור בצו איסור פרסום שהוצא. וכדי להטיל אימה על חבר כנסת, מזמנים אותו לחקירה על עבירה מלפני למעלה מ-11 שנים, עבירה של תקיפה, תיק שנסגר ותיק שהתיישן. עכשיו אני אגיד לכם את התחכום המקומם והמניפולטיבי שעושה היועצת המשפטית שמזמנת אותו לחקירה. כי יש אפשרות לקטוע את מניין ההתיישנות בפעולות חקירה.
אמת.
אם גם עשו פעולות חקירה זה קטע את מניין ההתיישנות, אבל בתור סנגורית אני אומרת לך, שמספיק שנשמת והוצאת מזכר בתיק נשמתי, זה לכאורה קוטע את עניין ההתיישנות, אבל פסקי הדין קבעו בשורה שלמה של החלטות שאי אפשר לבטל את עניין ההתיישנות בצורה כל כך מגמתית, ולכן אני אומרת לך פה, זימנו אותו כדי להטיל עליו אימה. בכל הכבוד, כמו שכתבתי על זה בטוויטר, לא מטילים עליי אימה, אבל אף אחד מאיתנו אימה. יש פה חבר כנסת ויש לו חסינות, ואני יוצאת נגד השיטה, שבמקום לזמן לחקירה את מי שקורא למלחמת אחים ואת מי שמשסה ומפלג ומסכן את עם ישראל כמו אהוד ברק או כמו עוד אנשים שמדברים על מלחמת אחים ושצריך להשתמש גם באלימות, אותם לא חוקרים ולא מזמנים לחקירה. לעומת זאת, את אלמוג על עבירה מלפני למעלה מ-11 שנים שהתיישנה, מזמנים כי הוא מעיז לדבר, מעז לנסות לעלות לקדמת השיח אירוע קשה ומורכב מאוד שחל עליו צו איסור פרסום.
אין ספק, הפרשייה הזאת היא מזכירה, יותר ממזכירה, משטרים שאנחנו לא רוצים להידמות להם, וטוב, נקווה כמו שסיימנו מקודם עם ניצב משנה אבי וייס בדימוס.
אנחנו לא ניתן שזה יקרה, כי הכנסת הזאת, בכנסת הזאת יושבים אנשים שמבינים דבר או שתיים בעובדות, מבינים דבר או שתיים, ויש להם מקורות.
מבחינתנו את אחת מהם לפחות.
וזה מה שרציתי לומר, אנחנו מחזיקים השגת מודיעין מאוד מאוד ברור, והשגת מידע, אנחנו מביאים עובדות לקדמת השיח, לא עוד דברים שנעשים במחשקים, לא עוד דברים שנעשים על ידי הצמרות השונות, כשבאמת לא נותנים לעובדות לבלבל אותם, ובעיקר מתוך זלזול בנבחרי ציבור. הם באמת חושבים שאנחנו רופאי שכל, ויש לי חדשות עבורם, אנחנו ממש
אנחנו לא. בואי נדבר ברשותך על העניין בו פתחנו בתוכנית. מה דעתך על התנהלותה של היועצת המשפטית, מעבר למה שדיברנו עכשיו סוגיית אלמוג כהן, לגבי החובה, כי לכל נשם יהיה ייצוג משפטי? את חושבת שהיא חלה גם במקרה הזה, או שאולי אפשר לעשות בו כמו שסרחנו קודם, כמו משפט אייכמן?
אנחנו בעת לחימה ואני גוזרת על עצמי איפוק, אבל יש לי בעיות
עם כל האיפוק, נכון. זאת סוגיה נפיצה, אבל צריך להשמיע את דעתנו בעניין.
אני רוצה רגע, לא, אני משמיע את דעתי בכל דבר ועניין. משחר ייכנסי לכנסת. אמרתי שהדבר היחיד שמשילות ימנית צריכה לעשות, זה להעביר את היועמ"שית מתפקידה. ולמה? כי היא חותרת תחת הממשלה, היא הפחידה את עם ישראל מהממשלה, ולפי זה היא בין השאר מאשרת לדוגמה. אישורים שקשים לי, ברמת המדיניות שלי כממשלת ימין, לאשר הפגנות נגד המלחמה בזמן לחימה. זה מדיניות של היועצת משפטית, אני לא מוכנה לקבל את זה. אם היה יועץ משפטי שהוא משפטן, אבל שגם מבין שהממשלה היא לא אויב, הממשלה היא בעד העם, עבור העם, עבור הארץ, עבור ביטחון העם, אז היה עובד בצורה אחרת. למה אני צריכה לעבוד לצידי? אם מי שחותר תחתיי, אולי תגלה לי. אבל אתה יודע משהו? למה אני מתפלט? הימין לא יודע למנות. הימין מוריד את הראש שלו בפני המולך, אני קוראת לזה. אמרתי אצלכם בשידור
לא פעם. בואי נשאל אבל באמת, אנחנו לפעמים בתוכנית כאן מנסים לשים את עצמנו בנעלי הצד השני, במיוחד כי אנחנו תוכנית משפטית ובאה כמו שאני מכירה מקרוב, אין ברירה, לפעמים צריך לחשוב. היא הרי, מה היא חושבת? מה היא חושבת גברת היועמ"שית? הרי היא לא מאמן מצפה שאנחנו נהפוך פה משפט של 1,000 מחבלי נוח'בה להליך רגיל, הליך ישראלי משפטי רגיל. היא מצפה שזה ייקח 10 שנים?
אני רוצה רק להבהיר לך את הדבר הבא. לא דעתי הייתה נשמעת, אגב משפטית, אני לוקחת אותך רגע לחלק, לחוק שנקרא חוק לוחמים בלתי חוקיים, איזה שם רומנטי למחבלים ומרצחים. החוק הזה מוחל על מחבלים. אגב, אני רשמתי בפניי לשנות את שם החוק הזה, זה דורש שינוי חקיקה. אני, בהתאם לחוק הזה, יכולה להאריך תנאי כליאה כמעט ללא הגבלה על ידי קצינים מסוימים בצבא, וכך צריך להתייחס למחבלים הללו ולא לתת להם את יומם בבית המשפט, בהליך פלילי רגיל, בתוך מסדרונות בית המשפט, הרגילים האזרחים, על ההתקלויות עם אזרחים, על הכוח אדם שדורש לזה, יותר מזה, אם רוצים לעשות משפט ראווה, יש גם רעיון במשפט ראווה, אפשר לעשות את זה בבית
המשפט. חשוב לציין אבל שבגץ קצת סינדל את החוק הזה, כמו שהוא עשה לא מעט פעמים, אבל החוק הזה בזמנו קצת הצר את סמכויות השר.
לא, אני חייבת להגיד לך, לא, לגבי חוק לוחמים בלתי חוקיים.
כן, היה פרשת פלונים כמדומני.
לא, זה בסדר, אבל עשינו לו שינויים שכרגע בחוק הקיים מקנים סמכויות להערכת המעצרים הללו, למעט פעם אחת הבאה בפני שופט, על יסוד חומרים שמובעים
לקצין,
תחלוף וכו'. אז עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אני לא מוכנה להתייחס למחבלים המרצחים, המתעללים הללו, בכפפות של משי. ואני לא מוכנה להיות יותר צדיקה מהאפיפיור, מקום שבו עדיין החטופים שלי נמצאים בידיהם של המרצחים האכזריים הללו, ואני חייבת לומר לך שאני מאמינה בכוח רב מאוד, רב עוצמה מול אויב מרצח. אני מאמינה לגמרי בשיטות לחימה מיושנות בתפיסה, ולמה? כי האויב שלי, האתוס שלו, האתוס, שמהים, אמר השבוע חלד משעל, כן? מנהיג חמאס, שמהים, מהנער לים, יש רק מדינה אחת, והיא פלסטין, והם לא יוותרו על רגב אדמה אחת, ואנחנו בתוך הים. ואין מה להגיע איתנו שום הסכמות. זה חלד משעל, השבוע, אם מישהו רוצה לספור את העובדות, בלי להתבלבל בהן. אז אני אומרת שלמול הדבר הזה, ולמול מקרי הרצח האיומים, ומול הכיבוש שחווינו 3 ימים בתחילתה של המלחמה, אני לא יכולה להוציא את המילה מצור מהפה שלי? איך אני אגיע לחטופים? איך אני אגיע לחטופים בלי להפעיל כוח על עזאטים לדוגמה? אם אני רוצה לקחת משטפים, לגייס משטפים, לגייס סוכנים שיעבירו לי מידע, אני צריכה לקנות את זה בכסף, באוכל, בכמח, במים, בדלק. חד וחלק. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו נזנח את הרעיון ההומניטרי. אנחנו פשוט צריכים לשלוט בחלוקת הסחורה. אנחנו מודיעים לעזאטים לנו הדרומה לדוגמה, לשטחי מחסות.
נשתמש בו במשורה.
אנחנו מחלקים את האוכל, לא חמאס שמשתלט על המסעיות שאנחנו מכניסים ומאפשרים כניסה דרך כרם שלום, אותו מקום שנכנסו ופרצו את גבולותינו.
בעניין הזה באמת, תרשי לי לשאול אותך לסיום, ראש הממשלה ציין היום בפני משפחות החטופים, ההצעה של חמאס היא לא באמת הצעה, ישראל מקדמת דברים אחרים שהוא לא יכול לפרט. זה אולי חלק מהדברים?
לא, זה לא אפשר, אבל זה בכל הכבוד, כדי לא לפגוע בעניין הזה.
הבנתי. חברת הכנסת טלי גוטליב.
אני כן אומר כדי להניח את דעת המאזינים בהקשר הזה.
אדרבה, אנחנו נשמח שזה חלק מהעניין, רק כדי להבהיר. נשמח מאוד שזה חלק מהעניין.
אני רק רוצה רגע להבהיר. ממשלת ישראל עושה כל מה שצריך לעשות וכל מה שאפשר לעשות כדי להוביל להשבת החטופים. עכשיו תבינו, ואני אומרת את זה בצער, אבל עדיין אומרת את זה. גם אם תצעקו עכשיו, זה לא גורם לחמאס לזוז סנטימטר. ככל שתצעקו יותר, חמאס רק יתבצר בעמדה באמת. שהוא בתודעת ניצחון, ולכן הוא לא יעשה שום דבר איתנו, הוא לא צריך את זה. ופה אני אומרת שהממשלה עושה באמת כל מה שאפשר, ואני אומרת את זה כדי שמה שנקרא מבין יבין, אבל כל מה שאפשר הוא בלבד כמובן, שאנחנו לא חס וחלילה נפגע בשום צורה בביטחון כלל אזרחי מדינת ישראל.
עם כל המשמעויות של המילה כל, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה, בשורות טובות, וכמובן השם
אמן. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור לכם עם עוד נקודות מעניינות.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם. עניין אחר שרצינו לעסוק בו הוא נושא שהתעורר בימים האחרונים, ולפיו פורסם כי פרקליטות המדינה תזין שיוך מגזרי לנאשמים. הדבר עלה בעקבות דור פנימי שמזהיר כי קיים איזשהו חשש מהחתמה של פלחי אוכלוסייה מסוימים, המכת השסעים החברתיים בישראל ומהטיית הנתונים שיאספו. הייתי חושב שהמרואיין המתאים ביותר לעסוק בו בעניין הזה נמצא איתנו כעת על הקו, עורך הדין אורי קורב, שלום לך.
אני מקווה שומעים אותי כמו שצריך. שומעים. אני שומע אותך קצת מוזר.
שומעים אותך עכשיו מצוין, אתה שומע אותנו?
אני שומע אתכם, כן. אני שומע פחות טוב, אבל אם אתם שומעים טוב, הכל טוב.
אוקיי, אז עורך דין אורי קורב, בכיר לשעבר בפרקליטות, אנחנו מודים לך שאתה איתנו. מה דעתך לעניין הזה? אני חושב שזה פעם ראשונה שהנושא הזה עולה, לפחות בתקשורת, להזין שיוך מגזרי לנאשמים. עד כמה שזה יישמע הזוי.
אז תראו, שיוך מגזרי לנאשמים הוא עניין באמת שיכול ליצור דעות דומות, וצריך להיזהר עם זה. מצד שני, ברור לי לחלוטין שהדבר הזה נעשה מתוך כוונות טובות. היינו, לראות באיזה מגזרים יש בעיות מסוג כזה או אחר, איפה יש, סליחה, הרשאות, כן? או גם חקירות, כי יש לנו גם תיקי חקירה, גם כתבי אישום, כשבמדינת ישראל אתה יכול לראות איפה, איזה תיקים נחקרים, מה מוגש, איזה הרשאות יש וכולי, ואנחנו יודעים שיש באמת שינויים בין אוכלוסייה אחת לאוכלוסייה אחרת. עכשיו, יש תופעה ידועה, פחות מדוברת, אוקיי? שתי תופעות, נקרא לזה. תופעה ראשונה, שיש באמת מגזרים שיש להם סוגים מסוימים של עבירות יותר מאשר מגזרים אחרים, אוקיי? הדבר הזה הוא ידוע, אם אתה תיגש לכל תובע או לכל שוטר, הוא יגיד לך, הוא ידע להגיד לך באופן אמיתי, איזה סוג עבירות יש במקומות מסוימים, אוקיי? או מגזרים מסוימים. אז זה, וזה דבר ששווה להכיר אותו, כי הוא מאפשר לך לגשת אחורה ולעשות טיפול, טיפול מונע, נקרא לזה כך, אוקיי?
השאלה אם המטרה היא מטרת טיפול מונע, כמו שאתה מציין, או, ופה החשש שההפליה תבוא לידי ביטוי בשפיטה עצמה. כי אם שופט ידע למשל על איזשהו מגזר שיש בו X הרשאות ב-Y עבירות מסוימות, אנחנו לא נוכל לצפות לשיפוט הוגן.
אבל אני חושב שזה כמעט הפוך, וזה מביא אותנו לנקודה השנייה שהתחלתי לדבר עליה. יש שתי תופעות שידועות ומוכרות בקרב מי שעושה בתחום אכיפת החוק. אחת מהן זה שיש מגזרים שעוברים עבירות מסוימות יותר ממגזרים אחרים, כן, נקרא לזה כך.
כן.
ואני לא רוצה פה כבר ליצור איזשהו עליהום, אבל למשל, הדבר הזה כבר עלה בעבר, תחום של עבירות מין בתוך המשפחה, אז אנחנו יודעים שיש חלוקה עם בולטות למגזרים מסוימים.
או סוגיות של כבוד המשפחה גם, כן, אלימות על כבוד המשפחה.
עבירות אלימות, כבוד המשפחה, עבירות אלימות בכלל, עבירות שחיתה, כל מיני דברים שמאופיינים, נקרא לזה סקטוריאלית, גם בתוך סקטורים, גם בתוך מגזרים וגם בין מגזרים וכו'. עכשיו, יש תופעה שנייה שהיא גם כן מדוברת, גם כן ידועה, זה שווה, ואפשר יהיה באמצעותה אחר כך לעשות איזשהו פילוח, וזה שיש טענה לאפליה בענישה, אוקיי?
כן.
יש מספר טענות לאפליה בענישה, למשל יש טענה לאפליה בין יהודים וערבים, יש טענה בין אפליה, באפליה בין נשים וגברים, ובין מגזרים שונים, והטענות האלה, בוא נגדיר את זה ככה בעדינות, הן לא בלתי מבוססות, אוקיי? הן לא בלתי מבוססות.
על זה אגב אני, על זה, על זה, על זה אגב אני חושב שאין חולק. אין חולק על הביסוס של הטענות. השאלה רק למה,
אז גם בעניין הזה דווקא יכול להיות, דווקא בעניין הזה יכול להיות שהפילוח המגזרי הזה, שאגב אני לא חושב לרגע שאפשר יהיה שהוא לא יפורסם. כלומר, מי שחושב שזה יוכל להישאר נחלת הפרקליטות בלבד וזה כאילו לא יגולה לציבור, הוא חי בלעללים. אוקיי?
כן.
לכן צריך להקפיד מאוד כשעושים את הדבר הזה, שכשבן אדם, ראיתי שמישהו אומר שאתה לא יכול, נניח אני לא רוצה שתאפיין אותי. מה זה אתיופים נניח? מה זה אתיופים?
נשאלת השאלה בכלל, איך מאפיינים? עוד לא נגענו בסוגיה הטכנית הזו, כן.
נכון, אבל ראיתי שבאפיון שמדובר, מדובר על חרדים.
נכון, שזו גם שאלה קשה, איך מאפיינים חרדים? כן,
מה זה חרדי? ולהבדיל, מה זה אתיופי? אתיופי זה אחד שהוא יוצא אתיופיה? זה אחד שהוא שחום אור כשהוא דור שלישי? זה אחד שהוא מה שנקרא
השתייכות קהילתית, מקום מגורים,
הדבר הזה סופר רגיש. ולא רק שהוא סופר, גם אם אתה לא נכנס לתוך הרגישות הזאת, אתה מפעיל כלים כביכול אובייקטיביים, יש אנשים שלא רוצים שתאפיין אותם. עכשיו, אני לא יודע אם יש להם איזה זכות מוקנית, אבל זה דבר לשים לב אליו, שהדבר אחד בטוח, בן אדם יכול לדרוש שהמידע הספציפי לגביו לא יצא לעולם. קרי, אני לא רוצה שתאפיין אותי כחרדי, אני לא רוצה שתאפיין אותי כאתיופי, אני לא רוצה שתאפיין אותי כמוסלמי, לא יודע מה, זה באמת, אל תתאג אותי, מה שנקרא. עכשיו, אבל בוא ניגש, בוא נעזוב רגע את הנקודה הזאת, ונחזור רגע אחורה. אתה אומר, אתה פוחד ששופט יראה חרדי, תגיד, הוא חרדי, הוא אשם.
או לאו דווקא הוא חרדי, הוא אשם, הוא חרדי, אני יודע מה הנתונים שפורסמו בעקבות הדוחות האלו שיפורסמו בעתיד.
נכון,
אבל אני צריך להיזהר, או הפוך, אני צריך לשפוט.
אבל כאן אני חושב שזה דווקא יפעל להזרה עצמית של האנשים. כלומר, כשכולם ידעו שנניח מרשים המון חרדים בעבירות מסוג X, אוקיי? אז אתה יודע שיש טענה כזאת, ואתה יודע שעכשיו אולי מישהו יטען שאתה עושה את זה, שרשת בגלל אותה הטעיה מוקדמת שיש לך. אני חושב שרוב השופטים יהיה לזה אפקט מצנן, לא אפקט של... כי אף אחד לא באמת חושב שבגלל שאתה חרדי, בגלל שאתה אתיופי, בגלל שאתה, אני לא יודע מה, יש לך, אתה עשית איזושהי עבירה. לכן אני חושב שהוא יגיד לעצמו, שאני לא אהיה פה עכשיו עוד אחד שככה ידי קלה על ההדק, כי אני רואה אתיופי, ויגידו, הנה רואה אתיופי, שהשופט מרשיע בקלות.
אתה אומר, כי עלו דעות, זה נקודה מעניינת מה שאתה אומר, כי באמת עלו דעות שאומרות, זה בכלל לא בשלב הנכון, זאת אומרת, המידע הזה אולי חשוב, לאי אלו מקבלי החלטות, אבל לא לפרקליטים מהפרקליטות. זאת סוגיה חשובה למקבלי החלטות ביחס לאיזושהי אפליה מתקנת בשלב שלפני העבירה, לבדוק מה השורשים שלה.
לכן מה שאני חושב שהפרקליטות עושה פה, זה אוספת מידע לצרכים חיצוניים, לא צרכים פנימיים. אני לא חושב, כי הפרקליטות היא לא גוף אכיפה, במובן הרגיל, היא לא גוף חוקר, היא גוף מלווה חקירות, היא אפילו לא כל כך גוף יוזם חקירות, אבל היא יכולה לתת את המידע הזה למשטרת ישראל, היא יכולה לתת אותו לגופים סוציולוגיים חברתיים, היא יכולה אפילו לשקף אותו לשופטים, ולהגיד להם, תראו, בעבירות האלה, מוגשים 80% כתבי אישום נגד אוכלוסייה כזאת וכזאת, אחוז ההרשעה שם הוא 90%, ועוד שאחוז ההרשעה נגד ה-20% האחרים הוא 40%, בתוך העניין.
וכשמחברים את האחוזים, סטטיסטית אנחנו...
וזה אומר לבן אדם, שימו לב, אתם, יש לכם אולי איזה הטעיה. עכשיו, אגב, זה לא אומר שיש הטעיה, כי מאוד יכול להיות, אנחנו יודעים, בין אוכלוסיות יש גם איסוף ראיות שונה בגלל התנהגות שונה של אוכלוסיות, אוקיי? ועדים מתנהלים באופן שונה, במגזרים שונים. יש כל כך הרבה הבדלים, באמת זה הרצאה שאפשר לדבר עליה שעות, אבל כל מה שאני אומר זה שיכול להיות שהדבר הזה ייתן הערת הזרה כפולה לגורמים כאן במערכות השונות. אחת, זה שידעו שלכאורה סוגים מסוימים עבירות, יש להם נטייה יותר להיות מבוצעות, במגזרים מסוימים, ואז אתה יכול לעשות שם חינוך, ואתה יכול לעשות שם מניעה. עכשיו, שוב, במניעה, יש לזה הפוך על הפוך, כי אם אתה בא למנוע, אוקיי, אתה גם תתפוס יותר.
אתה תתפוס ותיטיב.
בטח שיש יותר.
תיטיב בטווח הארוך עם, ואנחנו... עם הפלח אוכלוסייה הזה, אבל, ומן הצד השני?
נכון.
ומן הצד השני?
נכון. הצד השני זה נותן באמת את אותה, את היכולת לרשויות לבוא, ובאמת לעשות את אותה אכיפה מוגברת, כדי לעזור, לא כדי
שלאחר
תדפוק, נכון? ולעשות לעסוק בחינוך, ולעסוק במניעה שהיא לאו דווקא אכיפתית חקירתית, וכמו שאמרתי, גם למערכת עצמה, שלא תהיה עם שפיטה מוקדמת, וגם תיזהר יותר, אם היא תגלה שיש לה אחוזי הרשעה, למשל מאוד מאוד גבוהים, באוכלוסיות מסוימות, ואו, כמו שהזכרתי קודם, את נושא הענישה, ברגע שיש לך את הפילוח הזה,
תיזהר שבעתיים.
יכול לפלח ענישה, בין נשים וגברים, בין ערבים ליהודים, בין חרדים לרוסיה, יש לך פתאום תמונה של הביג דאטה, והביג דאטה הזה יכולה לעזור לכל מי שמתעסק כאן בדברים האלה לחשוב.
אנחנו מסתפק באופטימיות הזאת, עורך דין אורי קור, ואנחנו מודים לך, כי...
אני לא יודע מבחינת האופטימיות לאיזה כיוון זה ייקח, איזה חיובי או שלילי.
אני אופטימי.
אני רק יודע... נכון, אני רוצה להיות אופטימי, אני רק יודע שהדבר הזה נעשה כמובן מתוך כוונות טובות, זה ברור לגמרי, ומתוך רצון לעזור, אוקיי, למנוע אפליה ולעזור בתוך אוכלוסיות שונות, למנוע או לשפר, אוקיי, את המניעה של תופעות מסוימות שאולי קיימות בהן יותר.
נקווה שכך יהיה.
וצריך לברך את המערכת על הצעד הזה. אבל צריך מאוד מאוד להקפיד שהדבר הזה נעשה באמת, באופן שלא פוגע באוכלוסיות, ולא מתייג אותם.
אנחנו תקווה. עורך דין אורי קור, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. לעניין הבא, התפרסמה פסיקה של השופט מני מזוז לפני הרבה שנים שהגבילה את כוחו של בית הדין בעניין המזונות, אנחנו עוסקים כעת בדיני משפחה, וגם מה שהרבה זוגות בהליכי גירושין פנו לבית המשפט דווקא ולא לבתי הדין. בתקופה האחרונה, ממש כעת, מונחת על שולחן בגץ עתירה, ולו בגץ יקבל אותה, יפקעו סמכויות בית הדין, וכל זוג שיתגרש יהיה חייב לעבור בהכרח דרך בית המשפט. אם כך באמת הדברים, אנחנו רוצים לצרף אלינו בעניין הזה את הדיין וטוען הרבני יהודה שטרן. שלום לך.
ערב טוב, שלום וברכה.
שלום וברכה. האם באמת עד כדי כך אנחנו עומדים על סף שינוי תאומי?
אנחנו כעת נמצאים בעצם במלחמת סמכויות בין בתי הדין לבתי המשפט. כפי שהסברתי מקודם, השופט מני מזוז נתן פסק דין בשנת 2019, שבגדרה הוא קבע שבתי המשפט הם הסמכות היחידה לדון בזנות קטינים, ולבתי הדין הרבנים אין סמכות לדון בזה מכוח החוק. עכשיו, הדברים האלו הם מנוגדים ללשון החוק. לשון החוק קובעת בסעיף 3 לחוק, הוא גשה לבית הדין רבני תביעת גירושים, יהיה לבית דין רבני שיפוט ייחודי לרבות מזונות לאישה לילדי הזוג. מיד שקבע את זה השופט מני מזוז, בעצם בתי הדין הרבנים היו מנויים מלדון בדיני מזונות, אלא אך ורק עם שתי הצדדים, גם הגבר וגם האישה, יסכימו עם הסכמים. דיינו, מה שמגיע מכוח קריחה בחוק, הוא יפקיע את הסמכות שלהם. לאחר שמני מזוז פרש, הגיע בית הדין הגדול, ועשה מעשה, בעצם מה שמני מזוז עשה, עשה בית הדין הגדול מהלך משפטי מבריק, והוא קבע בית הדין הרבני הגדול בשנת 2021, שהפרשנות שעשה מני מזוז היא לא נכונה, וכי מני מזוז בעצם נתן את ההחלטה שלו במסגרת החלטה על בתי דין, במסגרת תירור. בית המשפט העליון כידוע יש לו שתי כובעים, כובע אחד יש לו בשבתו כערכאה עירורית על בתי משפט המחוזיים, וכובע השני כבית דין גבוה לצדק. ובית הדין הרבני אמר, היות והחלטה הזאת, הפסיקה הזאת ניתנה בשבתו כערכת תירור על בתי הדין האזרחיים, בתי המשפט המחוזיים, אז לא מחייב אותנו בתי הדין הרבניים. ולכן אנחנו, יש לנו כן סמכות לדון במזונות ילדים, בנוסף, בית הדין הגדול קבע שאין שם דעת רוב, זה רק דעת מיעוט. בית הדין עשה מעשה מין פרשן בפסק הדין של השופט מזוז, וקבע שעמדתו היא עמדת מיעוט ולא רוב ולא קובעת. ולכן קבע בית הדין הרבני הגדול שיש לבית הדין הרבנים סמכות לדון בדיני במזונות ילדים.
ופה חשוב לומר שבית הדין הגדול יש לו סמכות לפרשן, זה לא פעם ראשונה. את פסיקות בג"ץ.
פסיקות בג"ץ קצת נתנו
לפרשנות
אם הוא יכול לפרשן. בזהירות. מה שקורה כיום, זה המצב נהיה מצב אבסורדי. בתי הדין הרבנים קובעים לקרוא תוקף סמכות, פסק הדין שבית הדין הרבני הגדול שיש להם סמכות לדון, והם דנים ופוסקים. בתי המשפט קובעים, בתי המשפט למשפחה, קובעים שאין סמכות לבית הדין הרבני הגדול, ואין סמכות לבית הדין הרבנים לדון במזונות, ולכן הם קובעים אחרת. ואז מגיע אותו בן אדם, מגיע ויש לו פסק דין שבית הדין הרבני, שפתיק בבית הדין בפתח תקווה, שבית הדין הרבני הוציא פסק דין למזונות, הלך בית המשפט לענייני משפחה בתוך תקווה, ביטל את פסק הדין של בית הדין הרבני, הלך בית הדין הרבני וביטל את פסק הדין של בית המשפט למשפחה, כי כל אחד אומר, לי הסמכות.
ומפה הגיעה עתירה.
פה עכשיו יש עתירה לבגץ, שפה הבגץ יושב למדוכה, כי בסופו של יום, החוק היבש קובע שיש סמכות לבית הדין הרבני, וגם הטיעון שבתי הדין הרבניים, שאם משנים מהלכה, הרי מיד קום המדינה עבוד קודם, בתי הדין הרבניים פסקו, מזונות לילדים זה דבר שבשגרה, כל אחד שפעם מפעם דרך בסתם בית הדין, יודע שחלק ניכר מעבודת בית הדין זה מזונות. עכשיו, מה שקורה כיום עקב הפסיקה של השופט מזוז, נהיה דבר מדהים. בית הדין הרבני קובע את הסדרי השהות. הרי אין, לא דומה בין הילד שהוא נמצא אצל האמא, נניח 30 יום בחודש, הוא נמצא איתה רק 15 יום בחודש, לגבי גובה המזונות.
כן.
ואז בית הדין הרבני קובע כמה ימים הוא יהיה אצל אבא וכמה ימים אצל האמא. ואחר כך צריך ללכת לבית המשפט ולהגיד, בעקבות הפסיקה שבית הדין, כמה ימים הוא אצל אבא וכמה אצל האמא, תקבע אתה את גודל המזונות.
סוגיית הסמכויות הזו שלא נגמרת וזה מצב אבסורדי. הרב יהודה שטרן, אנחנו לצערי חייבים לסיים. אנחנו נשתדל לחזור אליך בעניין הזה בתוכניות הבאות. נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
בעניין הבא נמצא איתנו עורך הדין שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו. שלום, מה נשמע?
שלום וברכה וערב טוב.
ערב טוב. רצינו לדבר בעניין של חבר הכנסת כסיף והגשת כתב האישום. העניין הזה התמהמה ובסופו של דבר היועמ"ש התישרה ביום רביעי להגיש כתב אישום נגדו. איך אתה צופה את הפרשייה הזאת מתגלגלת? יהיו עוד עצירות בדרך או שאנחנו סוף סוף נראה פה איזושהי התפתחות?
הסרטון, מי שראה את הסרטון לפני שנתיים כמעט, זה ממש כמעט שנתיים, זה שנה ושמונה חודשים, ראה סרטון מאוד מאוד ברור של שוטר מכה מישהו, סליחה, של כסיף מכה שוטר באכזריות רבה.
נכון.
אבל חשבתי שלוקח הרבה מאוד זמן. כנראה יש פה איזשהו חומר חקירה מאוד 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 מורכב, מאוד מסובך, אולי יש סרטונים מלפני, אולי שאתה יודע, מתחת לאדמה, אולי היה איזה מנהרה, ואנחנו לא יודעים מה קרה.
אתה אומר, נדרשו טובי המומחים לנתח את הסרטון הזה.
כתב האישום שהוגש הוא פחות משלושה עמודים, זאת אומרת שכנראה שבאמת הסרטון היה סרטון בודד, ופשוט היועץ המשפטי לממשלה מערכה את התיק שנתיים, נסמסה את התיק, ניסתה למסמס את התיק שנתיים. אני יכול להגיד לך שגם הכתב האישום הזה הוגש אחרי לחץ מסיבי שהפעלתי נגדה בחודש האחרון, כולל תלונות שהגשתי נגדה לגורמים ממשלתיים בעצם, שאחראים על זה שהיא בעצם אמורה לפעול. אז ככה, אם היא מסמסה את זה שנתיים, אני גם מאמין שהיא תמשיך למסמס את זה עוד, לצערי הגדול.
בוא נקווה שההליך הזה יתקדם, כן? אתה בדומה לרעיונות אחרים
שאנחנו... אנחנו קודם כל...
ראית איזושהי התנגדות כלפיך אישית בעניין? רמיזות כאלה ואחרות לא.
אני יכול להגיד לך שאני שבוע שעבר עשיתי סרטון על עופר כסיף בכנסת, ואחרי זה הוגיש נגדי תלונה לקצין הכנסת, אז אומרת, הלשכה שלו הוגיש נגדי, אני מעיד לעשות נגדו סרטונים בכנסת, ואיום והסתה ואלימות, והזמינו אותי וכו' וכו'. כמובן שהתלונה הייתה מצוצה מן העץ, ואף אחד לא איים, אף אחד לא יסית. סך הכל אמרתי בסרטון שצריך לשבת בכלא, אני חושב שזו אמירה שהיא כל כך ברורה וטריוויאלית, זאת אומרת, זה שהוא לא בכלא, זה מה שעזוי, זה מה שמקומם.
עורך דין שי גליק, תן לנו במשפט אחד לגבי הסיפור עם חבר הכנסת מיקי רוזנטל, מה שמכונה סערת התפילין.
כן, אני חושב שעצוב מאוד שאחרי כל מה שהוא אמר ואחרי כל הרע שהוא עדיין לא התנצל, אבל אני יכול להגיד דבר אחד, שם ישראל מוניח תפילין כל יום באמונה, דתיים, חילונים, והוא יכול להמשיך לברבות את המוח, אתה יודע איך אומרים, הכלבים נובחים, אני לא משווה, כן חס ושלום, זה כביטוי והשערה עוברת, עם ישראל ימשיך לנח תפילין מחוץ לבית ספר, בתוך הבתי ספר, ולא משנה כמה מיקי רוזנטל יברברו ויברברו ויברברו.
טוב, לפחות נסיים במצווה החשובה הזאת ובנימה אופטימית יותר. תודה רבה לך, עורך דין שי גליק, שהיית איתנו.
תודה רבה.
ביי. אז כאן באה לסיומה תוכנית נוספת של שטח משפטי, ואנחנו נסיים כמובן כמנהגנו במשפטים בפרשה, פרשה שלנו השבוע בעזרת השם פרשת בשלח, ורבים רבים אוהבים לצטט את האמרה, כשזיווגו של אדם כקריאת ים סוף וכשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. יש הרבה הסברים למשפטים האלו, ואחד מהם שאני משתדל להזכיר כמעט כל שנה הוא שכשעם ישראל עמדו לפני הים וניסו להביא כל מיני פתרונות כאלה ואחרים, לחזור אחורה, להילחם, אף אחד לא דמיין, אף אחד לא ידע שהפתרון יהיה קריאת ים סוף. כך גם בפרנסתו של אדם. אדם תמה כיצד יצליח לפתור כאלה בעיות שעומדות לפניו, מצבים שהוא לא יודע איך הם יפתרו, אבל בסופו של דבר הים נקרע. ואם נוכל להביא את ההבנה הזאת גם כן לעולם המשפט, בין אלו שמתפרנסים ממנו, בין אלו שמתפרנסים דרכו ומקווים שאיזשהו הליך משפטי שלהם ייפטר, הרי שהם תמיד תמיד יכולים לזכור שבעזרת השם עם אמונה ותפילה יזכו לקריאת ים סוף. נקווה שנזכה גם אנחנו לכך בעזרת השם. כאן המקום להודות לאורחים המסורים, להפקה. אנחנו בעזרת השם נמשיך בתוכניות הבאות, וכאן המקום להזכיר שאנחנו מבקשים מכם המאזינים לשלוח אלינו פניות בנושאים כאלה ואחרים שלדעתכם צריכים תשומת לב, דורשים פתרון, למשל כמו שעסקנו לפני כמה תוכניות בחדלות פיראון, כמו שהזכרנו עכשיו בתוכנית סוגיות מדיני משפחה, בכוונתנו להמשיך ולהעלות נושאים שפוגשים אתכם המאזינים בחיי היום יום. אז תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, בבשורות טובות, כל טוב.